מכיוון שאנחנו עומדים בערב ראש השנה, ביום חמישי בערב כבר בית ישראל ישבו ליד השולחן, אני הייתי רוצה להתייחס לאיזה מנהג שנוהגים בכל עדות ישראל, וזה העניין של הסימנים. הסימנים שאנחנו נוהגים בליל הראשון, גם בליל השני, נוהגים לאכול סימנים, עד הסימנים, וכל מיני מאכלים, כל מיני שמות, ואנחנו כשאוכלים את המאכלים האלה, אומרים את האי רצון. דיינו, אם אוכלים למשל תפוח בדבש, אז התפוח הוא מתוק, אנחנו אומרים אי רצון שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, מתוקה כמו הדבש הזה. או אם אוכלים רימון, שנהיה מלאים מצוות כרימון. או אם אוכלים דגים, שנפרה ונרבה כדגים. כמה דג בדרך כלל ביצים יש לו, אתם יודעים? בערך, כמה דג? אתם לא למדתם? כמה דג, כמה? דג אחד או שניים, מה? איך אתה, היית דייג? שנפרה ונרבה כדגים, זאת אומרת, יהיה לנו הרבה צאצאים כמו דגים. או שנהיה לראש ולא לזנב, יש כאלה שנוהגים לאכול ראש של כבש, או ראש של דג, תלוי כל אחד מהעדות שלו. אז זה נקרא סימנים. האמירה הזאת שאנחנו אומרים, אי רצון הזה, זה נקרא סימנים, וכתוב בהלכה, שהאדם שאומר את האי רצון הזה, מפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, כלומר שנהיה לראש ולא לזנב, או תהיה שנה מתוקה, או שאיתם אוכלים תמר, איתם הוא שנינו וכל הדברים האלה. האמירה הזאת יש לה חשיבות גדולה. זה לא צריך לבטל אותה ולא צריך לזלזל בה. ובאמת כתוב שאדם כשהוא אומר את האמירה הזאת בערב ראש השנה, שהוא לא יאמר את זה סתם, אלא יתכוון שאכן האי רצון הזה יתקיים, האי רצון הזה. וחז"ל אומרים למה, מה החשיבות של האמירה הזאת? יש ביטוי כזה בחז"ל, סימנה מילתאו. הסימן זה דבר ממשי, מילתאו, זה דבר ממשי. זאת אומרת, זו אמירה לא סתמית, היא לא נזרקת בחלל האוויר סתם, אלא מילתא, דהיינו, האמירה הזאת היא משאירה רושם, היא משפיעה, נאמר. היא משפיעה, האמירה הזאת, איך היא משפיעה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שהיא משפיעה רושם על כל השנה, האמירות האלה. אז לכן באמת המנהג הזה הוא מנהג חשוב, המנהג של במיוחד לא לאכול, גם אומרים בראש השנה, שלא לאכול מאכלים חריפים, או שההפך ממתוקים נאמר. המתיקות זה לא סתם שהטעם הזה שנקרא מתוק. מתוק תמיד מרמז לנו על חסד. וההפך ממתוק זה מר. המר תמיד מרמז לנו על דין, מידת הדין. אמנם היום הזה נקרא יום הדין, זה נכון, אבל אנחנו ממתקים אותו. ממתקים את הדין, זאת אומרת, רואים את החסד שבדין. לכן אנחנו טובלים את התפוח בדבש, ואומרים את כל האמירות האלה שנקרא הסימנים. אני רוצה רק להעמיק קצת בסוגיה הזאת, נבין מה זה העניין הסימן המילתאו. מה זאת אומרת? למה האמירות האלה יש בהם חשיבות גדולה? היום הזה, ראש השנה, נקרא ראש. למה הוא נקרא ראש? ראש מבחינת ההתחלה. ראש דבר. התחלת הדברים. אבל לא רק ראש מבחינת גורם הזמן, שהתחלת השנה זה ראש השנה, אלא כשאנחנו אומרים ראש, הכוונה היא כמו ראש של הבן אדם, של האדם, דהיינו, הראש שמשפיע על כל הגוף. בראש יש לנו את המוח, המוח משפיע על כל המערכות כולה. זאת אומרת, היום הזה הוא לא רק התחלה של משהו, אלא היום הזה משפיע על כל מעגל השנה. מה הוא משפיע? הוא משפיע בהרבה דברים. משפיע, אנחנו מבקשים, שנה טובה, מתוקה וכו'. אבל גורלו של הכלל, אפילו של לא רק של הכלל, של הפרט, של הכלל, של כולם, זה ההתחלה, הראש. השפעה לכל השנה ביום הזה. והאמירה הזאת, למרות שהיא נראית אמירה באלמה, היא עושה משהו, היא משאירה רושם על כל השנה כולה. למה המשל דומה שנבין את את העיקרון של הראש הזה? מה הוא עושה הראש הזה? לפעמים יש דברים שאתה לא רואה אותם, פיזית אתה לא רואה אותם, אבל יש להם השפעה על כל החיים. אני אתן לכם דוגמה. לפעמים, לא עלינו, אבל לפעמים יש, שנולד ילד עם פיגור. פיגור, כמו מונגואליד או משהו כזה. ששואלים את הרופאים, את האנשים שהם מבינים בדבר הזה, איך זה בא הדבר הזה לידי? אומרים, תשמעו, בכרומוזומים, שזה חלקים שאנחנו לא רואים אותם בעין, עין רגילה, צריך לראות את זה במיקרוסקופי או משהו כזה, יש שם איזשהו שינוי במספר הכרומוזומים, והדבר הזה משפיע לתוצאה ונולד ילד כזה וכזה. השינוי הוא מיקרוסקופי. אתה לא רואה אותו בחוש. התוצאה היא לכל החיים. את התוצאה אתה רואה כל החיים, התוצאה אותו ילד. וישנן דברים שאתה לא רואה אותם, פיזית, אבל יש להם השפעה לכל... דברים הנגלים, דברים, כל החיים כולה, כדוגמה בדבר הזה. בסוף מעשה, במחשבה תחילה, קודם מחשבה, אתה לא רואה את המחשבה. אבל למרות שאתה לא רואה, המחשבה אז משפיעה על המעשה. זה דבר גם העולם שאנחנו חיים בתוכו. העולם שאנחנו חיים בתוכו, ישנם דברים גלויים, אולי כדאי לשנות את ה... את הזו, קצת מחניק. לא, לקרר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סוף מעשה במחשבה תחילה. את המחשבה אתה לא רואה, אבל את המעשה אתה כן רואה. אותו דבר ראש השנה. ראש השנה יום, זה יום שכל מה שאתה עושה ביום הזה, למרות שזה נראה כדבר כמו אמירה, ירצון כזה או כל דבר, אז זה מקרין, זה משפיע בדרכים שאנחנו לא מבינים, אבל זה משפיע על כל מעגל השנה. לכן גם כתוב בהלכה שזה לא מספיק שהאדם אומר יהי רצון, יהי רצון, אלא גם ביום הזה הוא צריך להתנהג בצורה מיוחדת. אם אסור למשל לכעוס בראש השנה, אסור לכעוס. למה? אם אתה כועס בראש השנה, מה זה עושה? וואי, זה מקרה. אז אסור לאכול בראש השנה. ראש השנה צריך להיות מתוק כדבש, לא רק בטעם, גם בהתנהגות בין אדם לחברו. זה יום, כן, יום מיוחד במינו, שהוא הראש, הוא ההתחלה, הוא המשפיע על כל מעגל השנה. אלה הם העניין של הסימנים. כל אחד לפי מנהגו, כל אחד לפי עדתו, הדברים האלה. אבל האמירות האלה, יש בהם אמירה חשובה. לכן, הם מברכים את תשרי, תהיה שנה טובה, ומה? מתו? מי אמר מתוקה? איך אתה יודע? לא רק שנה טובה, אלא מה? מתוקה. תהיה שנה, ברכתי לכם, בעזרת השם. נזכה שתהיה לנו שנה טובה באמת, שנה של בשורות טובות, שנה מתוקה כדבש, עזרת השם. אנחנו נחזור לענייני התשובה, נוגע לימים האלה. בפרק י"ב, תפתחו בבקשה, בדף... סעיף א', בבקשה. פרק בדף פי ב', כן. קודם כל, צריך לדעת, אדם שזוכה ועושה תשובה, זה משפיע לו על החיים. זה משנה את מצב הנפשי, הרוחני, הכללי של האדם. הלב מסביר כאן הרב, מה, כשאדם זוכה לתשובה, מה הדבר הזה עושה לו? נאמר, מה, בוא נראה. התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. ואם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. אני רוצה להסביר מה זאת אומרת התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות. אנחנו חיים בעולם הזה. העולם הזה הוא עולם מורכב, עולם עם בעיות, עם קשיים, עם... יש כאן מישהו שיש לו איזה בעיה קטנה, משהו? מי יש לו כאן איזה בעיה קטנה? קטנה, נכון. לפעמים אדם שקוע בתוך הבעיות שלנו. לפעמים הוא תובע בתוך הבעיות שלנו. יכול להיות מציאות כזאת, שאדם מרוב שהוא שקוע בבעיות, הוא לא יכול להתרומם, לא פיזית הכוונה. אלא רוחנית ונפשית, לא יכול להתעלות מעל הדבר. הבא הרב הוא מסביר, אדם שזוכה ועושה באמת תשובה, הביטוי הזה מרימה את האדם, מרוממת אותו, מעלה אותו, מעל כל המציאות המסובכת והקשה שחיי העולם הזה שאדם חי. במילים אחרות, האדם רואה את העולם, את החיים, אדם שזוכה לתשובה, הוא רואה אותו מלמעלה למטה. לא רואה את זה מתוך המציאות שהוא נמצא בה. אני אזכר בסיפור על מה שנבין, מה זאת אומרת תשובה שהיא מרימה את האדם מעל כל הבעיות, מרוממת אותו מעלה אותו. פעם הייתה לי איזה, כמו לכל אחד, הייתה לי איזה בעיה כזאת או אחרת, לא יכול לפרט אותה כרגע. באתי לרב סיודה, זכר צדיק לברכה, והסקתי לו את הבעיה שהייתה לי, בעיה אישית. אז הוא אמר לי מילה אחת, אני לא קלטתי אותו בהתחלה. הוא אמר לי, תתעלה. תתעלה, לא לתלות אותי על הצוואר, אלא תתעלה בעין. תתעלה, ואני בהתחלה לא הבנתי כל כך. הוא סיפר לי איזה סיפור שלא נוגע לשאלה שלי בכלל. אז הייתי עוד בתחילת דרכי בישיבה, הייתי קצת חוצפן. אמרתי, טוב, יהודי זקן, שואל אותו שאלה אחת, עונה לי סיפור אחר. אני אענה לך על השאלה. הוא אומר, הרב, אני שאלתי אותך שאלה, ואתה לא ענית לי. אז הוא אמר לי עוד פעם, תתעלה, וסיפר לי סיפור, בכלל על עניין אחר גם. פלא, מה עם הזקן הזה? פעם שלישית, הרב, אני שואל אותך שאלה, הוא אומר פעם שלישית, תתעלה, לספר לסיפור השלישי, בכלל לא מגיע לעניין. אז כשאני הלכתי, שחזרתי את הפגישה עם הרב, אמרתי, מה הוא סיפר לי כאן? כל פעם הוא אמר לי ככה, במילה ככה, תתעלה, לספר לסיפור, תתעלה, שלוש פעמים אמר לי, תתעלה. אמרתי בליבי, מה זה המילה תתעלה? מה זה תתעלה? אמר, אז חלטתי פתאום את הרעיון שהרב רצה להכניס לי לראש, ואמר לי, תראה, יש לך בעיה, תתעלה מעל הבעיה. אם אתה שקוע בתוך הבעיה, אתה עבוד. ובמילים אחרות, אתה יכול להיות אובייקטיבי, אתה יכול להסתכל מעל הכל. לא בתוך הכל, כשאדם שקוע בבעיות שלו אין לו כוח להבין את הבעיה, הוא סובייקטיבי. אז עשיתי תרגיל במחשבה שלי, אמרתי, ניקח את הבעיה הזאת שהייתה לי באותו רגע, ונניח שאני אדם זר, אני לא בתוך הבעיה, אני מסתכל על הבעיה הזאת מעליה, פתאום ההר נהפך לעכבר. שדמיינתי לעצמי שהוא כל כך גדול וכל כך קשה וכל כך בלתי ניתן לפתרון וכל כך זה, פתאום כשאני רואה את זה מהצד אני מקבל את הפרופורציה הנכונה. אני מתעלה, אני רואה את הדברים מלמעלה למטה, יש לי ראייה של פרספקטיבה יותר רחבה יותר, גדולה יותר. אני לא תקוע בתוך איזושהי נישה באיזושהי בעיה או משהו כזה ולא יכול לעשות. זה מה שהרב אומר כאן. הוא אומר, שאדם שזוכה לתשובה, הוא מתעלה. התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. הוא ראה את העולם בעין שונה ממה שהוא ראה מקודם. פתאום הוא רואה איך הירידה הייתה לצורך עלייה. כיצד המשבר בנה אותו. כיצד כל הדברים שבשעתם כשהוא היה בתוכם, שכל כך עיכבו אותו וכל כך היה לו לא טוב בסך הכל, זה היה חלק, אין חכם כבעל הניסיון. בזמן הניסיון אתה לא רואה את זה. אבל אחרי הניסיון אתה רואה את זה. אז כשאדם זוכה לתשובה, הוא מתעלה מעל כל הבעיות. הוא רואה אותה בפרספקטיבה נכונה. הוא רואה את זה ב... אז הייתי אומר, אולי האדם כזה שעושה תשובה יהיה אסטרונאוט. מה זה אסטרונאוט? זה רחפן, מה שנקרא בלשם זה. לפעמים אדם עושה תשובה, והוא חי לו בעזיות, הוא חי לו בדמיונות, הוא חי בשמיים, איך אומרים? או כמו שאנחנו אומרים, כאן בא איזה מישהו באורות. הוא חי באורות. חי באיזה עולמות נילא איזה איפה. יכול לקרות דבר כזה. בתופעה ידועה. שאנשים, מכל מיני סיבות, הם עולים לשמיים. כך הייתי חושב שהתשובה היא מרימה את האדם, מרוממתו, נהפך לאדם, מה שנקרא, בלשון שלנו רוחני כזה, חי בהיי כזה. אומר הרב, לא. התשובה היא מחברת עולמות, מחברת שמיים והארץ. לא רק שהיא מרימה את האדם, אלא גם מחברת אותו לארץ, למציאות, לחיים. זה מה שהוא אומר בהמשך. התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפריות הנמצאות בעולם, זה נכון. ואם זה איננו נעשה זר אל העולם. הוא לא מתנתק, לא מההורים שלו, ולא מהחברה שלו, ולא מהטבע, ולא מהעם, ולא מן הארץ. הוא לא רק שהוא לא נעשה זר אל העולם, הוא לא מסתגר בתוך עצמו. אלא האדם הזה שזוכה באמת לתשובה, אומר כאן הרב, מרימה את העולם, מרוממת את העולם, נותנת ערך לעולם, נותנת חשיבות לעולם, לכל דבר ודבר. כל העניין של היהדות זה לחבר שמיים וארץ. בראשית ברא אלוקים את מה? מי יודע? את השמיים ומה עוד? מי אמר הארץ? אתה בטוח. כל העניין שלנו לחבר שמיים, דברים רוחניים, דברים מוסריים, דברים ערכיים, אבל כל זה צריך להיות בארץ, בחיי הארציות הזו, ביום יום, זה התשובה, להשיב את הכל, לחבר את, למה לתשובה? לחבר את הכל, כמו הסולם של יעקב אבינו, ראשו בשמיים, נכון, אבל רגליו מוצבות ארצה, אז תשובה אדם עושה תשובה באמת, הוא לא מתנתק מן העולמות, אלא אדרבה, הוא מחבר את העולמות. עושה יותר אחראי, יותר רציני, יותר מתייחס לעולם העשייה, בדברים הפשוטים ביותר, בעבודה, בחברה, במשפחה, בכל דבר ודבר. זה עניין התשובה. לא רק שהאדם מתעלה, אלא גם מרומם את הארציות, את חיי המעשה, חיי יום יום, מרומם אותם, מעלה אותם, נותן להם ערך, נותן להם חשיבות. התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. ואם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא אדרבה, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. עכשיו תשאלו אותי איך עושים את זה? למה אתם לא שואלים שאלות אחר?
עושים את זה.
אני צריך להגיד לכם מה לשאול שאלה.
אבל איך עושים?
שאלה תשובה,
עשית
תשובה,
אין לנו
תשובה,
אין לנו דרכי. יפה מאוד. כן, מה השאלה? תגיד, אני לא.
איך עושים את זה הרב?
כן. מה?
איך עושים את זה
הרב? כולם רוצים לדעת. עושים תשובה. אני רוצה להבין מה זה תשובה. תשובה, דיברנו על זה כמה פעמים בשורים הקודמים, זה לחבר את הענפים לשורשים, זה הכל. זאת אומרת, כמו שיש בעץ תנועה מהשורש אל הענף, תנועה פנימית, הכל, זרימה, נאמר, מן השורש אל הענף, יהיה גם בעץ תנועה מהענף אל השורש. מוטב באותה מידה. אני רוצה רק להסביר למה הכוונה. השורש, השורש של הכל זה ריבונו של עולם, הוא מקור הכל, בדעת. אבל ברמה, והעולם, הענפים זה החיים במציאות הפיזית שאנחנו רואים אותם כאן. העולם בנוי בצורה כזאת שיש בורא עולם, יש מקור לכל מה שאנחנו נמצאים כאן. אבל בגלל השטף החיים נאמר, אנחנו מתרחקים מהשורשים. באופן טבעי, כמה שהאדם חי בעולם שיותר של עשייה, של הוויות העולם הזה, אז במילא הענף מתרחק מן שורשו. התשובה היא מביאה אותנו לחבר את הענף אל שורשו. לחבר את עולם העשייה לאידאה, למחשבה הראשונה שעומדת ביסוד העשייה. זה עניין של תשובה. זאת אומרת, לקחת את עולם העשייה, עולם היומיומי, העולם האפור, אנחנו חיים בו, לתת לו ערך, לתת לו משמעות. לגלות מה מסתתר מאחורי העולם הזה. את המגמה הפנימית, את הטוב, את הרצון הטוב האלוקי שנמצא בכל מקום, ולראות איך הוא בא לידי ביטוי בכל דבר ודבר. זה נקרא תשובה. משיבים את הענפים לשורשים, משיבים את המעשה למחשבה. כמו שדיברנו על זה כמה פעמים, על החיים בכלל, אם אדם עושה משהו, הוא כל כך מתרחק מהרעיון הראשוני שלו, המחשבה הראשונית שלו, שהוא פשוט לא שכח בכלל מה הוא עושה ולמה הוא עושה את הדבר. ניקח דוגמה, אדם בא כאן, בא למכון מאיר. שאלה, למה אתה בא למכון מאיר? לא כל אחד יודע, לא משנה. אני נניח שהוא כן יודע. הוא רוצה ללמוד תורה. זה לגיטימי דרך אגב, כן? אני שואל אתכם. הוא רוצה ללמוד תורה. אבל הוא בא לכאן, מתחיל להסתבך עם עצמו, עם אחרים, כל מיני דברים כאלה. בסוף אתה רואה אותו שוכב במיטה. שואל אותו, מה אתה עושה במיטה עכשיו? הוא אומר לי, אתה לא רואה, אני עכשיו שוכב במיטה. למה אתה לא לומד תורה? אוי, שכחתי שבאתי למכון מאיר בשביל ללמוד תורה. יכול לקרוא דבר כזה? שכח. אז אני מנער אותו, אומר, חביבי, תחזור לשורש. למה באת לכאן? ומילא הוא מתחבר לסוף מעשה במחשבה תחילה. אז הוא מתחבר למחשבה הראשונית, להגיעה, לדבר שהוא עושה. אדם שיש לו חזון, חזון ואידאה, יודע מה הוא רוצה, אבל תוך כדי העשייה, הקשמת החזון, אם זה החזון הפרטי שלו, אם זה החזון הלאומי, החזון הכללי, לא משנה, ישנה אפשרות שהוא ישכח את החזון, ישכח את הרעיון הראשוני. תשובה שהוא מברר לעצמו בעצם מאיפה הכל מתחיל, מהו החזון, מה הדבר הבראשיתי, מה הדבר הראשוני. ואז הוא משיב את עצמו גם במעשה, גם במחשבה, אל הדבר הראשוני. זה נקרא תשובה. ואז הוא מרומם את עולם המעשה, הוא לא מבטל את עולם המעשה. זה נותן לו ערך, נותן לו חשיבות לעולם המעשה. אני אקרא דוגמה לאומית. באנו לארץ ישראל. נכון? למה? מי יודע למה? שכחנו, לא נורא. למה הקמנו מדינה? מי יודע למה? יפה מאוד, לנות
בטח.
הרעיון של הקמת מדינת ישראל הוא לא נולד אצל אדם פלוני אלמוני. זה חזון של העם היהודי, להיות עצמאי בארצו, להקים בית לאומי, הדבר הזה. יכול להיות? וגם זה למה? מה עומד ביסוד הבית הלאומי של העם היהודי? מה עומד ביסוד? אור לגויים, להשפיע על כל העולם, להיטיב לכל העולם, אברהם אבינו, האבות, הנביאים, כל מה שעם ישראל בשורשיו, אלה אנשים שעומדים בשורשי האומה הזאת. אבל תוך כדי בניית המדינה, יכול להיות שנשכח את החזון, יכול לקרוא דבר כזה. עד שבאים למכון מאיר, מתחילים, רגע, מהו החזון? מאיפה התחלנו את כל? מאברהם, יצחק ויעקב, וכל אבי משה והנביאים ודוד המלך, בית ראשון ובית שני, ו- ופתאום אתה מגלה שאתה נמצא כאן במקום ארצי מאוד, מעשי מאוד, אבל יש רעיון מאחורי כל, יש חזון מאחורי כל. זה נקרא לעשות תשובה ברמה הלאומית. אנחנו מחברים את האומה אל השור שלה, אל הרעיון שלה, אל החזון שלה. אותו דבר גם באופן פרטי. מה זה תקיעת שופר? בא לעורר אותנו. קום, איך אומר הרמב״ם? קום מהתרדמת שלך. אתה חי לפעמים באנרציה, בלי מודעות, בלי הכרה, בלי הבנה, מה אתה עושה כאן בעולמך? קום, בא השופר, מעורר אותך. קום, תתעורר. למה אתה חי? מי יודע למה הוא חי? נשאל אתכם. לא יודעים למה אתם חיים, חבר'ה, זה שאנחנו חיים אין חילוקי דעות, נולדנו, מה לעשות? מה המטרה של קיומנו כאן, של האדם באשר הוא אדם, של מה הוא חי בכלל? אתם לא יודעים. יפה מאוד, להיות מה? בן אדם טוב. מה ראש השנה, אף שואל את עצמך, אני בן אדם טוב או לא טוב? זה מתבטא בדברים קטנים, יחסי אנוש, יחסים למשפחה. אתה מתעורר, רגע, 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 בוא ניישר כאן. בוא נשתדל להיות אנשים טובים. עשינו תשובה או לא? עשינו תשובה. זה לא דווקא מבחינה דתית, מבחינה אנושית גם. תשובה ולחזור אל המהות. לחזור למה שנולדנו. הרב כותב את הרעיון הזה של לחזור אל המהות, תפתחו בבקשה ב... בדף קוף קף דלת, כן. סעיף יו. יש לכם? ששוכחים את מהות הנשמה העצמית, שמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו. זאת אומרת שאדם חי רק חיים חיצוניים, מה יגידו עליי, איך רואים אותי, איך מסתכלים עליי, כל הדברים האלה, אבל הוא רק מסתכל ימינה באחורה כל הזמן, אבל הוא לא הוא. ששוכחים את מהות הנשמה העצמית, שמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. כידוע למשל, שהקנאה אוכלת את הלב. אוכל, למה? אתה מסתכל על האחר, אתה מקנא בו. אתה לא אתה בכלל. אתה חי מחוץ ממך, בדמיונות, בהזיות, בכל מיני דברים. אז הדבר הראשון, אתה צריך לברר לעצמך מבחינתך, מי אתה? אתה, מה, אתה אדם? אתה אדם? אני שואל אתכם. פה אנחנו לא... אז קודם כל לברר את המהות שלי. נולדתי אדם, אני צריך להיות אדם. מה זה אדם? ומה, מה, החבר שלי? לא, החבר שלי זה החבר שלי. אבל אני זה אני, אני רוצה לדעת מה אני שלי. לא להשיח את הדעת מהאני שלי, מהמהות שלי, מהנשמה שלי. וברגע שאדם מאבד את האני שלו, נאמר, אז הוא באמת מעורבב ומסופק. הוא במצב לא, 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 לא סימפטי, לא נעים. והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל מי? מה כתוב שם? לא, מה כתוב שם? לא קרה. נו, רגע, היחיד שקרה כאן. התשובה הראשית שאדם צריך לעשות להיות בן אדם. ישוב אל עצמו. מתוך שהוא שב אל עצמו, הוא שב אל הקדוש ברוך. אתה לא יכול לשוב אל הקדוש ברוך כשאתה לא בן אדם. מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית. טוב לב וכל הדברים האלה. התשובה הראשית אומר והאדם שם אל מי? אל עצמו. ואל עצמו פשוט להיות למה שהוא נולד. אנחנו נשמה טובה, נולדנו להיות נשמה טובה. נולדנו להיות בני אדם טובים. נולדנו לזה. אבל כשאנחנו מסיחים את הדעת מזה, עוסקים בדברים אחרים, במילא הכל נעשה מעורבב. התשובה הראשית שהיא מהירה את המחשקים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו. מה זה אל עצמו? אל שורש נשמתו. ואני בדקתי, זה יש לי מכשיר מיוחד לבדוק נשמות. הנה הוא. כולם נולדו עם נשמה טובה. באמת. זה בן אדם טוב. לכן קוראים לאדם טוב, בן אדם. מי שאדם לא טוב, מה קוראים לו? אתה לא? אתה לא בן אדם. אתה לא אדם. זה כתוב דרך אגב בתורה כתוב. היר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב מאוד, אותיות מאוד, אותיות אדם. והנה טוב אדם. טוב מאוד, טוב אדם. אדם טוב. אם תשאלו אותי מה מטרת חיינו, למה נולדנו, להיות בן אדם טוב. תשאלו אותי שאלה, סליחה שאני קודם שואל במקומכם, למה יש אנשים רעים? תשאלו.
למה יש אנשים רעים?
אני לא יודע, באמת לא יודע. יש אנשים רעים. למה יש אנשים רעים? תשאלו את האנשים הרעים, למה יש
אנשים רעים? באמת יש כזה דבר? יש
בן אדם
שהוא באמת רע?
יש, יש גם כאלה. הרמב״ם שואל את השאלה, אתה שואל. זאת אומרת, כל תינוק שנולד בא לאוויר העולם נשמה טובה. והיא נשארת בו הנשמה. אבל הנשמה הזאת מתכסה בקליפות. מה זה קליפות? קליפות זה הסביבה שעוטפת את האדם, היא לפעמים היא קשה, לפעמים היא דוקרנית, לפעמים היא אלימה, לפעמים היא כזאת או אחרת. והאדם הוא כמו צמח. צמח, שהוא רוצה להגן על עצמו, על צמח, לפעמים יש צמחים שהם קוצניים. למה הם קוצניים? כי הם לא רוצים שהעיזים יאכלו אותם, החיות יאכלו אותם. הקוץ מגן על עצמו. אותו דבר גם אדם. יש אדם שהוא תוקפני, או קוצני, או דוקר, הוא לא מתנהג כרואה משהו כזה, אבל זה מנגנון הגנה. למה? כי אם הוא לא יהיה תוקפני, יאכלו אותו. הוא מתחיל מילדות. ויש אנשים שמשקרים, ילד שמשקר. מתי הילד מתחיל לשקר? שהוא מפחד. אם הוא יגיד את האמת, יחטוף סתירה. אז מה הוא עושה? האמא שואלת, תגיד, מאיפה נעלם השוקולד? מהארון. עכברים אכלו. למה פעם שעברה הוא קיבל סתירה כשהוא לקח את השוקולד? למד לשקר? שקר וקליפה כבר. כדוגמה. אז פתאום מסתבר שהקליפות האלה, שהן ההתנהגויות, זה מסיבות של הסביבה שאדם גדל בה וחי בה וכל זה. אבל הנשמה נשארה טהורה. נשמה שנתת בי טהוריי. כל אדם יש נשמה טהורה. הקליפות הן כל מיני קליפות, קליפות כאלה, קליפות. זה הרוע בסביבה. ואתה שואל אותי שאלה, אם יש אדם, שאין הצדקה לקיומו מרוב רוע, כן? כן, יש. אז זה אומר הרמב״ם במורה נבוכים, הוא אומר למה המשל דומה לתפוח רקוב שנמצא בארגז של תפוחים בריאים, שלמים. אז הוא אומר, כמובן, כל מי שרואה תפוח רקוב בתוך ארגז כזה, אז מה הוא עושה? לוקח את התפוח וזורק אותו החוצה. הוא אומר, למה באמת יש בתורה דין מוות לרוצחים, לכל מיני עבודה זרה, כל מיני דברים כאלה. זה שיקול דעת של בית הדין, כמובן, יש מוות בידי בית, יש מוות בידי שמיים, וכל מיני, לא, כרגע לא, הפרטים, אבל יש מציאות כזו, כיוון שהאדם הוא לא ייצור יחידי, אלא הוא ייצור חברותי מטבעו, הוא משפיע על החברה, על העולם, על כל דבר הוא משפיע. אז אם יש אדם שהקלקול שלו כל כך גדול, הריקבון הוא כל כך גדול, אמר, שהוא גם השפיע על אחרים, אז באמת האדם הזה, הוא נידון בצורה כזאת, הוא רואה להוציא אותו מהכלל, מהחברה, כמו המצורה, שהוא מדבר לשון רע, מה אומרים לו? יצא משלושת המחלות, ושם מחוץ המחלות. למה? כי אתה, האדם המצורע, הוא מפיק רעל, זה לשון הרע, רע לשון, כן. אם ככה, נשאר בשבועיים בחוץ, עושה תשובה ותחזור חזרה. לא, יש מציאות כאלה, כן, בבקשה.
אבל מי אמרת שמאנם רע זה רק יש לו מגנון את ההגנה? תחת
מגנה, ובעצם
החיים יצאו אותו למצב הזה, אז מה, איך זה יכול
שמיגע אותו דונש? איך?
באנם רע, באנם רשע,
באנם שנולד... כן, אבל יחד עם זה, הכל צפוי והרשות נתונה. זאת אומרת, זה שיש בחירה חופשית לאדם לבחור בחיים, בטוב, בחרת בחיים, בטוב, היינו פרשת שבוע. זה דבר שהוא קיים בכל נשיאות, אלא אם כן, אדם אומר, אדם רגיל. אדם רגיל הוא מצב שהוא, יש לו את הבחירה החופשית. אבל יש לפעמים שהאדם מאבד את הבחירה החופשית. מאבד את הצלם אלוקים שלו. אז באמת אדם כזה אי אפשר לשפוט אותו. כן, אדם שולחה למצב של, שהוא מחור, מצב של תפייה, מצב שאי אפשר לדון אותו. גם בבית משפט, גם היום, אם בא אדם, עשה מעשה נורא אפילו, אבל... פסיכיאטרים אומרים שהוא לא שפוי, הוא לא מצב כפייתי, מצב שהוא לא... אי אפשר לדון אדם כזה. אפשר לדון אדם רק כשיש לו את הבחירה החופשית. תגידו לי, אז מעדיף אולי שלא יהיה לנו בחירה חופשית, תגיד.
לא,
למה? זאת אומרת, לא ידונו אותך.
השם גם לא דן
לי ש... מה?
השם לא דן
לי... אני לא יודע את החשבונו של הקדוש ברוך. אנחנו יודעים את המציאות שלנו כאן. המציאות שלנו כאן שיש אנשים שאפשר לדון אותם, יש אנשים שאי אפשר לדון אותם, שוטה וקטן, זה אנשים שאי אפשר לדון אותם, כי אין להם בחירה, הם לא שולטים על עצמם, הם עושים שטויות בלי בחירה, בלי מחשבה, אז בוודאי שלא דנים אותם. אבל אם יש אדם שבחר ברע והגיע לריקבון כזה שאין הצדקה לקיומו מבחינה חברתית, ההשפעתו הסביבתית או משהו כזה, התורה אומרת, אדם כזה שאפשר לדון אותו למוות, לא שזה יום יום, אבל אנחנו לא חיים בעולם בנאיביות, בעצימת עיניים, לתקן עולם במלכות שדי, ולפעמים צריך לתקן גם דבר כזה שהוא לא נעים, אבל לא תהיה התורה, התורה אומרת לנו.
כן.
אבל לפי הגדרה של אדם טוב, זה בהכרח אדם שעוסק בתורה, או שאדם טוב יכול גם מבחינת המידות המוסריות שלו? קודם כל, גם זה וגם. אני רוצה להסביר את השאלה, האם האדם יכול להיות טוב גם בלי תורה, נאמר? או חייב גם את התורה בשביל להיות טוב? גם זה וגם, מה הכוונה? האלוקים, כך אומר קהלת, האלוקים עשה את האדם ישר. זאת אומרת, איך קוראים לך? בני, נולדת ישר, אני בדקתי, יש לי סרגל, נולדת ישר. כל אדם נולד ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת, במילים אחרות, כל אדם יש לו פוטנציאל להיות ישר. השורש שלו, הנשמה שלנו, אנחנו ישרים במהות שלנו, זה נקרא אדם ישר. זאת נקודת המוצא שלנו בכל החינוך בכלל. אם זה חינוך הילדים, בתי ספר, כמו שאתה עוסק עם פוטנציאל, עם ילדים טובים, ילדים נשמות טובות, למרות שהם מתנהגים לפעמים לא יפה או לא יפה. זה מבחינה אנושית. כל אדם באשר הוא נולד, הוא נולד עם מישרות כזו. אנחנו אלוקים ברא אותם. אבל זה לא מספיק להיות ישר באופן טבעי. מסתבר שהחיים זה סחף. כמו שאתה לנו דוגמה, שאדם חי באלמא דשיקרא. הוא עולם מורכב, הוא עולם לא פשוט. ככה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה, מה לעשות? הפסוק השני בתורה הוא, והארץ הייתה תוהו ובוהו. תוהו ובוהו, הארץ הארציות, החיים הארציים, היומיומיים. חיים של טוב עבור לפעמים, של בלגנים, של בעיות, של דברים כאלה. איך אתה שומר על היושר הזה, בתוך הטוב עבור הזה, זה לא דבר פשוט. אז אתה צריך להזין את נשמתך, להכין את נשמתך. כמו את הגוף, ככה גם אתה נשאר. חז"ל אומרים שהתורה היא מבחינת אוכל. אוי כל צמא, לכו למים. אין מים אל התורה. לכו לחמו בלחמי, בלחם שלי. מה זה הלחם? זה תורה. ואדם שלא מזין את נשמתו, קשה לו מאוד לשמור על היושר הזה שהוא טבעי לו. ולא פעם, ולא פעמיים, כתוצאה גם יש לדורות, שההתרחקות מהתורה היא מעוותת את ההתנהגות של הבן אדם. הוא חי בעולם לגמרי, בערכים לגמרי לא ישרים, נאמר, לא אגיד. הוא חי בעולם של שקרים, עלמא דשיקרא, עולם של שקרים. אז לכן, לתקן את המעוות הזה, שהוא בא בעל כוחן, אנחנו נולדנו לתוך עולם, לארציות הזאת. יש לנו את התורה, נר מצווה ותורה אור. התורה היא מיישרת את ליבו של האדם, וגם מאשרת, לא רק מיישרת. אשרי האיש, היא בתורת השם חפצו, תורתו יגיע ימם ולילה. והדבר הזה הוא לא תיאורטי, הוא בדוק אלפי שנים. זאת אומרת, קודם כל, יושר, לעולם תהיה בן אדם. אבל זה לא מספיק, לא פעם באים אל אנשים אומרים, העיקר בלב, העיקר בלב. אני אומר, כל הכבוד, העיקר בלב, אבל החיים שוחקים את הלב לפעמים. יכול לקרוא דבר כזה. אז צריך כל הזמן ליישר את הלב. לימוד התורה, הוא מיישר אותו, הוא הופך את האדם, מאזן אותו. לכן האבות נקראים ישרים, אברהם, יצחק ויעקב. אבל לא מספיק להיות האבות, צריך להיות גם משה רבינו. צריך גם את זה וגם את זה. לא צריך להסתפק רק בזה שנולדת בן אדם טוב. צריך גם כל הזמן להתפח, לשמור. זה כתוב גם אצל האדם הראשון שהוא נולד, או שהוא נוצר, כתוב, והניחהו בגן עדן את האדם הראשון, והעולם האידיאלי זה גן עדן, העולם הטוב זה גן עדן. אבל באותה נשימה כתוב, לעובדה ולשומרה. רש"י אומר, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. זאת אומרת, זה שאנחנו נולדנו לגן עדן זה בסדר. זה שנוצרנו לגן עדן זה בסדר. הראשית היא טובה מאוד. אבל שמירת הראשית, הראשיתיות הזאת, הישרות הזאת, האמת הזאת, צריך לעובדה ולשומרה. סור מרע ועשה טוב. כל החיים אנחנו בסור מרע, כל הזמן האדם בדילמות. לעשות טוב או לא לעשות טוב. זה בגן עדן. מה נאמר בעולם הזה? על אחת כמה וכמה. לכן זה לא מספיק לדפוק על הלב ולהגיד, אני בן אדם ישר. בוא נבדוק מה אחרי זה נסתתר. צריך גם לחזק את הלב, בבקשה.
יש שגם לגבי ראש השנה, מה הקשר בין שבין העם מיונים
בין מה?
בין העם מיונים בראש השנה, זה יומרים, מה הקשר בין זה שאנחנו מבקשים להעלות מלכות השם בעולם בראש השנה?
דיברנו על זה בשעתו, על הדבר הזה. יום ראש השנה אנחנו אומרים בתפילה המלך הקדוש, המלך המשפט, הם המלכות, ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אומרים מלכויות בתפילת מוסף. אז ראיתי פעם באחד הספרים מה הקשר בין יום הדין, בדיוק מה שאתה עושה, מה הקשר בין יום הדין ובין העובדה שבראש השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. ואומרים החכמים, אומרים החכמים שלמה המשל דומה, אתן כמשל, שאדם הולך לבית משפט לא בית משפט. עכשיו, בבית משפט, השופט הוא מוגבל. במה הוא מוגבל? לפי החוק, הוא לא יכול לשפוט את הנידון, אלא לפי ספר החוקים. בחוקים כתוב שמגיע לאדם כנס כזה, הוא עונש כזה, והוא מוגבל. תפקיד השופט בסך הכל, זה באמת לברר את גודל העבירה, ולפי גודל העבירה נותן את העונש, נאמר. אבל הוא מוגבל לחוקה, הוא לא יכול לעשות מה שבא לו. זה נקרא שופט. אבל יש מעל השופט מה שנקרא המחוקק. זאת אומרת, יש מי שצריך ליישם את החוקים, ומי שמחוקק את החוקים.
היום הוא צריך להתבלבל.
מי, מה?
היום הוא צריך להתבלבל. אהוד ברק אומר, הכל שפיט, הוא יכול לשפוט,
אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל רק שנבין את השאלה היא, מה הקשר בין להמליך את הקדוש ברוך הוא ויום הדין? אז בספרים כתוב שברגע שאתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, אתה בעצם, אתה אומר לעצמך ולבורא ולכולם, יש מישהו מעל השופטים, מעל הדין, אומר. השופט, שהוא הקדוש ברוך הוא, המלך המשפט, המלך הקדוש, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. והוא לא מוגבל. ההתייחסות אל הבורא, שהוא לא מוגבל בכלל. אז אנחנו עומדים כילדים קטנים, בוכים לפני הריבונו של עולם. אבינו! אבא שלנו! אנחנו לא מעלמים את ה... אנחנו לא בסדר. אבל אתה כל יכול. סלח לנו! למרות מה? אבל נותן. אתה לא מוגבל, אתה יכול לסלח לנו. חופשי, חופשי. אתה מלך! אתה לא שבוי ביועצים שלך, ולא בבתי משפט, ולא בזה. המלך, המשפט, אתה עושה מה שאתה רוצה, ואתה יכול לדון אותנו לטובה אם אתה רוצה. בבקשה, אמרה, תדון אותנו לטובה. כמו ילד קטן שבא לאבא שלו, ואומר לו, אבא, נכון, אני עשיתי לך, אבל תעשה לי, תן לי סוכריה.
נכון. שאנחנו רוצים להפוך את הארי לחסר.
זהו, בדיוק. אתה בא אל מי שבידו החסר. ריבונו של עולם, הוא יכול לבטל את הדין. הוא לא שבוי בתוך הדין. נכון שיש בית דין של מעלה ופמליה של מעלה וכל הדברים האלה, אבל מבחינה מה שאנחנו מציירים לעצמנו. ותאר לך שאתה בא לבית המשפט, ופתאום יושב השופט, ופתאום השופט מקבל טלפון, והוא אומר, תשמע, הנידון, מגיע לך כנס 1,000 שקל, אבל קיבלתי כרגע מהמלך פקודה לשוחרר אותך. אין לי ברירה. המלך אמר, מה אני אעשה? לפי הספר מגיע לך ככה. אבל המלך הוא מעל הספר. זה יום הדין. יום הדין, אנחנו נידונים, אבל גם ממליכים את הקדוש ברוך הוא. ואומרים, הוא מעל הדין, והוא אוהב אותנו, ורוצה בטובתנו. ולמרות שכולנו באים ליום הדין קצת רועדים וכל זה, יש מעל המערכת הפמליה הזאת, בתי הדין האלה, מי נמצא מעל כל זה? המלך! הביבי! הוא אבינו, הוא מלכנו, גם האבא שלנו, וגם מלכנו. אז אנחנו נסיכים בעצם. אנחנו אומרים בתפילה, מה אנחנו אומרים? אבינו?
מלכנו.
מלכנו, מה זה אבינו?
אבא שלנו.
מלכנו הוא אבינו. אנחנו נסיכים אנחנו. בני מלכים אנחנו. אנחנו עומדים ביום הדין, בשני הממדים האלה. מצד אחד לא, יש דין. אבל מצד שני אנחנו אומרים, אבינו מלכנו, אתה אבא שלנו, אתה המלך, אתה יכול לבטל את כל הגזרות, צ'יק צ'ק, זה פו! יכול לקרוא דבר כזה?
יכול לקרוא. שני הימים האלה תלויים במילה, גם התפילות וגם כל מה שאנחנו עושים, והמילה המלך. אם לא אומרים את זה, אתה צריך לדעת אותו שיון מעדות.
יפה מאוד, נכון. לכן באמת מי שלא אומר בתפילה צריך לחזור בחזרה. מי שלא ממליך את הקדוש ברוך הוא ביום הזה ואומר שהמלך הוא השולט באמת, ולא מידת הדין שולט, אלא מעל מידת הדין יש מלך, אז הוא באמת לא ממליך. כי אומרים, מה זה מלך? לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. זאת אומרת, אם אתה מגיע לאמונה, להכרה שהכל בחפצו של הקדוש ברוך הוא, אז אזי מלך נקרא. אזי הוא נקרא מלך, זה ברור. בעזרת השם, נמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם כולו.
אמן.
נשפע לנו רק שפע ורק טוב.